טוב. בסיעתא דשמיא היום הסוגיה שאנחנו נלמד זה על יונה הנביא. והיום השאלה שאנחנו נעסוק בה, איך לכאורה יונה עבר על דבר השם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה בעוד 40 יום, אני רוצה, אולי קודם לברך שהכל, אחר כך שלא יהיה הפסק, זה יותר טוב. ברוך אתה אדוני. אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. זה נכון מה שאתה אומר. כל הכבוד. אז בוא נתחלף. טוב. לא רבותיי, באמת שיהיה רצינות. רוצים להתחיל את השיעור, שיהיה רצינות. בסדר? יישר כוח. הסוגיה היום רבותיי שאנחנו נתעסק זה על יונה הנביא. איך לכאורה הוא עבר על דבר השם. הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, תלך אל נינווה ותאמר להם שיחזרו בתשובה, למה? כי עלתה רעתם לפניי. והסבירו רבותינו המקובלים, כמו שמביא מרן החידה, כי עלתה רעתם לפניי, כי גוי מזמן דור הפלגה, כשעובר עוון, הוא לא פוגם כל כך בשורש העולמות העליונים. מה שאין כן יהודי בכל דבר ודבר, אפילו קל שבקלים, הוא עושה רעש למעלה. אין כאשר הוא חס ושלום עשה עוון, ואין להידך גיסה כשהוא עושה איזושהי מצווה, כמה נחת רוח הוא עושה. בסוד הפסוק, צור ילדך תשי ותשכח אל מחולליך. מה זה צור ילדך תשי? שיש אפשרות לאדם על ידי העוונות שלו חס ושלום לגרום תשוט כוח בפמליה של מעלה. וככה מסביר מרן החידה שזה הפסוק אומר, כי עלתה רעתם לפניי. מה זה עלתה רעתם לפניי? הרי כבר הפגם שלהם לא כל כך, אלא השר שלהם למעלה בעולם העליון, כבר שם נגרם לאיזשהו התעשות כוח. ולכן אומר בורא עולם, אני מצווה אותך, תלך להתנבות אל נינווה. וכאן השאלה נשאלת, איך יכול להיות שיונה הנביא סירב לעשות את ציווי דבר השם? הלא יונה היה נביא אמת. וככה למדנו בירושלמי במסכת סוכה בפרקי הלכה א', הירושלמי אומר מפורש שיונה אמר רבי יונה האמורה, יונה בן אמיתי מעולה רגלים היה, ולפי שהיה שמח ברגל, היה שמח בשמחה בית השואבה, זכה ושרתה עליו רוח הקודש, וככה עלה ונתעלה במעלות הנבואה. הוא יונה, אומר הזוהר הקדוש בפרשת ויקהל בדף קופצה דיזיין עמוד א', הוא יש לו המשך ושורש של אליהו הנביא, כי אליהו הנביא לפי דעת רבותינו בזוהר הקדוש, הוא החיה את הבן של הצרפית. ומי זו, מי זה היה הבן של הצרפית? היה יונה בן אמיתי. כך מפורש בזוהר הקדוש את הרעיון הזה בדברי הזוהר שם בויקהל דף קופצה דיזיין עמוד א', שיש להם המשכות. יש בזה קצת סתירות בדברי חזל, מי שירצה יראה במדרש תהילים כ"ו, יראה בפרקי דרבי אליעזר בפרק למד ג', יראה בזוהר בשלח דף ממד עמוד ב', בכמה מקומות יש בזה קצת סתירות לעניינים האלה, אבל מפורש בזוהר בויקהל קופצה דיזיין שיונה בן אמיתי. למה נקרא בן אמיתי? כיוון שבן של אדם הוא נקרא ההמשכיות שלו. ומי היה ההמשכיות של אליהו הנביא? יונה הנביא. כיוון שאליהו החיה את יונה, ממלא כמו אדם שמלמד את בן חברו תורה, או הציל את נפשו, מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, כך גם כן יונה נקרא הבן של אליהו. וזה נרחיב בעזרת השם פעם אחרת, איך אליהו הנביא יצא ידי חובת מצוות פריה ורבייה. הרי אליהו הנביא לא מפורש להדיה שהיו לו ילדים, אבל לפי שנאמר שהוא החיה את יונה, לפי מה שנאמר שהוא החיה את עם ישראל והציל את עם ישראל בכמה מקומות, בכמה שלבים, אז הוא בעצם גרם להחיות אותם, וזה בחינה של מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, כמו שמבואר בגמרא במסכת מגילה בדף י' ג'. על כל פנים, אז כאן יונה, היה יונה נביא אמת, ואם יונה נביא אמת היה, יש לנו הלכה שהיא מבוארת במשנה במסרת סנהדרין דף פיתת עמוד א', הכובש את נבואתו חייב מיתה בידי שמיים. אם כך, איך יונה הנביא כבש את נבואתו? ואם נאמר באמת שיש לו דין של כובש נבואתו וחיה מיטה בידי שמיים, אז למה יונה לא מת? למה לא מצינו שהוא מת? אז נכון, אפשר להגיד באיזושהי דרך שעצם זה שהוא נזרק לים, הסעוני והטילוני אל הים, וכאשר הוא נמצא בים הוא לא יכול לדבר, ואדם שהוא נטבע, אז הגמרא אומרת בכתובו בפלמד, יש לו דין של מיטת חנק, ממילא הזה נקרא חיוב מיטה בידי שמיים, זה שהוא אמר סעוני וטילוני אל הים, אז זה נחשב אצלו כהצלה, אבל סוף סוף הוא לא מת. בפרט לפי דעת המדרש בשוחר טוב תהילים כ"ו עוד זין, שהמדרש שם כותב לידיעה, שיונה הנביא לא רק שהוא לא מת, אלא המדרש אומר שהוא עלה חי לגן עדן בכבודו. נכון, אתם זוכרים שעשינו כאן שיעור על 10 שעלו חיים לגן עדן. ושם הבאנו את המדרש שכותב כך, אבל בן צרפית האלמנה, הוא יונה בן אמיתי, היה צדיק גמור. נצרף בבליעת דגים וממצולות ימים ולא מת. אלא ויומר השם לדג ויקט יונה על היבשה. מסיים המדרש. ונכנס בחייו בכבודו לגן עדן. אמנם שם בברייתא במסכת דרך ארץ זאת הסוף פרק א' הוא לא נמנע בין אותם האנשים שהיו חיים לגן עדן, אבל המדרש מונה אותו ואומר ונכנס בחייו בכבודו לגן עדן. הייתכן? אנחנו יודעים יש מקום של קבורת יונה. מי שגר בטבריה אומר שהוא קבור בטבריה, כי יש מערה שנקראת בטבריה מערת יונה. אז יש אומרים שהכוונה על רבי יונה האמורה שמוזכר בירושלמי שעכשיו הזכרנו אותו, ויש מי שאומר לא, מערת יונה זה יונה הנביא. יש לנו עדויות של רבי פתחיה מרנשבורג במסע שלו שהיה מבעלי התוספות, יש לנו ביומן המסעות של רבי בנימין מתודלה, יש לנו ביומן המסעות של רבי יצחק חלו, כמה גרסאות איפה קבור יונה. האם הוא קבור בטבריה באותה מערת יונה שכולם קוראים לה? האם הוא קבור בכפר קנה וככה השיטה הרווחת שהוא קבור בכפר קנה, ויש אומרים ששם חלק מעשרה הרוגי מלכות קבורים שם, או שהוא קבור בכלל איפה שרבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, הוא רבי יהודה הנשיא, איפה הוא קבור? בציפורי. כשאתה הולך איפה צומת המוביל בהמשך, יש לך שם לפני הושעיה, יש שם ציפורי, שם המקום עד היום ידוע, היינו שם כמה פעמים, פעם רדף עלינו אחרינו ערבי, חוץ מעכשיו שם, כשהיינו בלילה. אז שם רבי יהודה הנשיא קבור. אז יש אומרים, וככה כותב רבי בנימין מתודלה, שיונה הנביא קבור שם ממש על יד רבנו הקדוש. אז יש כמה גרסאות איפה הוא קבור פה בארץ. אני לא מדבר על חוץ לארץ עכשיו, בעיר נינווה. אלא פה בארץ יש אומרים שהוא קבור או בטבריה, או בכפר קנה, או בציפורי, גרסה רביעית אומרת בכלל שהוא קבור על יד חברון, בחלחול. היינו לפני שנים בחלחול, שם יש שם את הקבר של נתן הנביא וגד החוזה, אבל הערבים שם אומרים, מי קבור שם? נבי ינוס, הנביא יונה, הם הגרסה שלהם שנביא יונה שם קבור. זאת אומרת, ארבע גרסאות יש לך מרבותינו, מבעלי המסעות עוד לפני כ-700-800 שנה שביקרו פה בארץ ואמרו איפה שיש שם ציון. היותר מעניין זה מה שהיה שם בכפר קנה. שעל יד כפר קנה היה פעם לפני כ-800 שנה, היה שר ישמעאלי מוסלמי שרצה לבוא לעשות להילחם עם המעט מן המעט יהודים שהיו פה בארץ. הלוא הרמב"ן כותב שלא היה להם מניין כשהוא בא. רצה לבוא ולבדוק, לבוא לעשות איתה מלחמה, גם על המעט מן המעט שנשארו פה בארץ. הוא בא לשם, ובדרך איכשהו עובר, על יד כפר קנה, מיד עמד מולו איזה דמות של חייל, לוחם גדול, מפקד גנרל, עם חרב גדולה, ובא להרוג אותו. אמר לו, מי אתה? אמר לו, אני יונה הנביא, פה אני קבור, קמתי מקברי, לבוא להציל את אחינו, עם ישראל, כמו שאני עמדתי להצילם מהגזרה שהייתה עליהם, כך גם עכשיו אני באתי. ומאז היו קוראים למקום הזה נבי יונוס, שהמקום הזה שם נמצא יונה הנביא. מה תגיד? יש לך עיר נינווה, שם אומרים קבר יונה. הקורדים אומרים בקורדיסטן, שם נמצא קבר יונה. עד היום יש שם באמת ציון. אין בזה גילוי מפורש בשער הגלגולים, על קברו של יונה. בשביל זה שאר הגלגולים זה הצלת נפשות. איפה שהוא גילה, אז אנחנו יודעים בוודאות. איפה שהוא לא גילה, אז אנחנו לא ברור לנו. אתה רואה ארבע גרסאות רק פה בארץ. מלבד זה בחוץ לארץ, יש אומרים שיונה הנביא קבור. ולא דיברנו על עוד גרסאות. איך יונה? אז אומרים לא. באמת יונה הנביא קבור בארץ ישראל. אלא למה שם עשו לו מצבה? כי זה היה המקום שלשם הוא ברח. כי שם היה לו המקום שהיה לו כיקיון. כי שם היה לו מקום ששם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו. יש כמה וכמה גרסאות. על כל פנים, אם אתה אומר במדרש כתוב שיונה הנביא עלה בכבודו חי לגן עדן, אז איך יש לנו פה ציון של מקום קבורה? אז אתה יכול להגיד שציון מקום קבורתו של יונה, זה לא באמת הקבר שלו נמצא, אלא משם הוא עלה לעולם העליון ועשו לו זיכרון. אבל איך אומרים, זה קצת דחוק. אפשר להגיד כך, אפשר להגיד סברה אחרת, באמת יונה הנביא הוא לא עלה אחר ההסתלקות שלו, אחר ה-120 למעלה בשמיים. מה הפשט במדרש שעלה חי בכבודו לגן עדן? אז במדרש ויקרא כתוב בתנחומה, וגם בצו וגם בפרקי דרבי עזר מובא בפרק יוד בפרט, שכשיונה היה במעי הדג, במעי הדגה, אז אחרי ההצלה שהיה לו מהלוויתן, אז הוא אמר לו אני אכיר לך טובה. הדג אמר לו אני אכיר לך טובה. ומה הטובה שהוא אמר לו? אני אראה לך כל הדברים ממצולות ים. ואז מובא במדרש הוא לקח אותו והראה לו את פתח גן עדן. ייתכן לומר שמה שכוונת המדרש ונכנס בחיה בכבודו לגן עדן, זה לא הכוונה שככה הוא עלה ישר לגן עדן, אלא הוא היה מאותם האנשים כמו רבי ישמעאל כהן גדול או אחרים שעלו חיים לגן עדן, אבל חזרו אחר כך למעלה בשמה, חזרו למעלה לארץ, ואז הם נפטרו, נקברו. אותו דבר אפשר להגיד השערה גם כן אצל יונה הנביא. על כל פנים, מה כתוב במשנה? המשנה אומרת בסנהדרין פיתת עמוד א' שהכובש את נבואתו חייב מיתה. אומרת הגמרא, איך ידמה? איך תסביר לי מה זה נקרא נביא שכובש את נבואתו? מה? תתן לי דוגמה. אומרת הגמרא, דוגמה יפה. אמר, אומרת הגמרא, כגון מי? כגון יונה בן אמיתי. זאת אומרת, הגמרא אומרת מפורש בדף צדיתת פיתת עמוד א' למטה, סנהדרין, הכובש את נבואתו כגון יונה בן אמיתי. זאת אומרת, הגמרא עצמה אומרת שמי נקרא כובש את נבואתו? יונה בן אמיתי. ובאותה משנה מה כתוב שכובש את נבואתו? חייב מיתה בידי שמיים. אז אם הוא כובש את נבואתו וחייב מיתה בידי שמיים, הלכאורה למה הוא, או אם לפי הגרסה של החי לגן עדן, אז זה בכלל, זה לא מיתה בידי שמיים, זה קיבל מעלה בידי שמיים. וגם אם נאמר כמו הסבר שאמרנו שבאמת הוא לא מת בידי שמיים, והוא לא עלה חי לגן עדן אחרי ה-120, אלא רק בזמן שהוא היה בימי הדגה, אז הוא נכנס לגן עדן ושוב הוא חזר, לכאורה לא נתקיים ההלכה הזו, הרי כובשת נבואתו חי מיתה בידי שמיים, ממנו זה נלמד. הלא אצל יוסף הצדיק, שאלו רבותינו הראשונים בעלי התוספות, לא על השס, אלא על התורה, שאלו רבותינו בעלי התוספות, איך יוסף הצדיק שעליו נאמר, ויחיקם, יוסף הצדיק כתוב עליו, בן זיקונים בר חכימולה, אז הוא היה כי בן זיקונים הוא החכם יותר מכל אחיו, מכל השבטים. שאלו תוספות, איך יכול להיות שהבן החכם יוסף הצדיק, בא ועבר על, על, על איסורי דאורייתא, הכשיל את האחים שלו בלפני עיוור לא תיתן מכשול, לבוא ולומר לו, לומר להם את החלומות. שואלים תוספות, הרי אתה חכם, ואתה רואה שהחלום הראשון מגרם לשנאה ביניכם. השוב אתה בא ואומר להם עוד חלום, עד שמה כתוב, ויוסיפו עוד סנו אותו ולא יכלו דברו לשלום. ומה כתוב אחר כך? שויבקשו להורגו, הם ביקשו להרוג אותו. תגיד, אתה נורמלי? איך יכול להיות אתה, בן החכם, בא ובא להתגנדר על האחים שלך? ומה מתרצים תוספות? כי החלומות של יוסף לא היו בגדר חלומות סתם, אלא החלומות האלה היו בגדר חיזיון. וכאשר יש לו דין של נביא, יוסף היה לו דין של נביא, אם הוא לא היה אומר לאחים שלו מה הוא היה עובר, הוא היה מתחיה מיתה בידי שמיים, כמו שלמדנו פה, הכובש את נבואתו חיה מיתה בידי שמיים. ואני שאלתי בחידושים שלי על התורה, אז למה הגמרא בסנהדרין לא הביאה את הדוגמה הזאת מיוסף? מה היא צריכה? הכובש את נבואתו, אומרת הגמרא, כגון מי? כגון יונה בן אמיתי. כגון מי? כגון יוסף הצדיק. מה אתה צריך להגיע ליונה בן אמיתי? נו, מה אתה מתרץ, רוני? לא, אבל אני אומר לך שהחיזיון הזה, המראה הנבואה שנראה ליוסף הצדיק, החלום, זה נקרא נבואה. נבואה, הרמב״ם כותב בסודי התורה, בפרקים ח' וט', שיש לה כמה וכמה דרגות. זה כשנעשה סדרה על הנבואה, היא מתבשלת, אז שמה נדבר כמה דרגות יש בנבואה בכלל. אבל אחד הדרגות בנבואה, זה כאשר זה בא אליך בחלום. כך שואלים תוסד במושב זקנים. איך היה מספר בפני אחיו את חלומותיו? הלא מאחר שרואה שבעבור זה שונים אותו שנאה על שנאה, ככתוב להוסיף עוד שנאה אותו, לא היה צריך להוסיף קנאה ביניהם. מתרצים התוספות שמה במושב זקנים, פרשת וישב, פרק למדזיין. דחלומותיו של יוסף לא היו כדברים בטלים באלמה, אלא הם בגדר רואה באספקלריה כנבואה ממש. ולפי מה שלמדנו שהכובש את נבואתו חייב מיטה בסוגיה שלנו בסנהדרין פ"ט, הרי שנביא המעלים ומחסה נבואה שמראים לו מן השמיים חייב מיטה בידי שמיים. לכן אמר יוסף, מוטב שאפול בידי אדם ומספק אנצל ברחמי שמיים משאפול בידי אבון שמיים חלילה. ולכן אומרים תוספות, זה הסיבה למה הוא לא נמנע מלבוא ולומר את הנבואה. אבל אני שואל שאלה אחרת, לכאורה, למה יונה הנביא, למה הגמרא לא הביאה ראייה מיוסף הצדיק? נו, מה אתם מתרצים? איך? לא, אז אני שואל, למה הגמרא לא הביאה ראייה מיוסף, אני שואל. אני מסכים, תוספות מתוק. אחרי שתוספות כזה מתוק, אני שואל, למה הגמרא לא הביאה ראייה גם כן מיוסף? נכון, הגמרא אמרה כגון. אז אחד התירוצים, תירצנו כמה תירוצים, ואחד התירוצים בדרך פשט, יש גם בדרך פלפול, אבל בדרך פשט, כשהגמרה אמרה, הגמרה לקחה את הסיפור המפורסם בתנך על אדם שכובש את נבואתו. אין לך סיפור, כל מי שלומד את המשנה של כובש את נבואתו, וילמד את הנביא של ספר יונה, ישר הוא ישאל איך הוא עבר על כובש את נבואתו. אבל כל מי שלמד את פרשת וישב, לא הקשה, הוא לא חשב שהחלום של יוסף הוא בגדר של נבואה. תוספות באים ומחדשים לנו, דע לך, החלום של יוסף הוא בגדר של נבואה. אז נכון, לקושטה תוספות צודקים, אבל המקרה יותר פשוט, זה המקרה של יונה, ולכן הגמרא, התלמוד, העדיף להביא לנו ראייה, דווקא ממנו. בסדר? אותו דבר הרי המערץ חיות אומר לגבי חזקיהו. כשכתוב אצל חזקיהו מלך יהודה, כשלא רצה לא רצה לישא אישה, ואמר לו ישעיהו הנביא את דברי הנבואה, מת אתה ולא תחיה, מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא, כמו שכתוב בישעיהו פרק למדהת, כמו שכתוב בגמרא במסכת ברכות בדף י' עמוד א', בירושלמי בסוף סנהדרין, מה הוא אמר לו? בן אמוץ, קלה נבואתך וצא. מה אומר שם המערץ חיות? מה זה קלה נבואתך וצא? אלא כתוב אצל נינווה, שמה נתקיים? הגמרא אומרת בסנהדרין פ"ט, פ"ט עמוד ב', שהנבואה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, זה שנינווה תהפך. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. אומרת הגמרא שם בפ"ט עמוד ב', מה זה נקרא נינווה נהפכת? הנבואה הייתה נבואה שנינווה נהפכת, אבל למה היא נהפכת? למה היא הולכת להפך? זה לא אמר לו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו שנינווה הולכת להפך, היא יכולה להפך לשני צדדים. היא יכולה להפך כפשוטו, כמו שהפשט לכאורה היה, כמו שיונה הנביא הבין. שהיא באמת הולכת להפך, היא הולכת להיות שם סדום ועמורה, תוהו ובוהו. אבל באמת של זה, מה התכוון הקדוש ברוך הוא? שנינווה תהפך, הכוונה שכל עיר נינווה תחזור בתשובה. אני פה למדתי מוסר השכל, שהקדוש ברוך הוא בא, נביא השם, ואומר לך דבר, שמה, הולך לקרוא לך כך וכך, אבל דע לך את אותה נבואה שהיא נשמעת לרעה, דע לך, אתה יכול לפרש אותה לטובה, כמו בחלום, כל החלומות הולכים אצל הפה. אותו דבר גם פה, כאשר נגזר על האדם איזשהו דבר, הוא יכול להפוך אותו, אבל אמרו לי ככה מהשמיים, אמרו לך כך מהשמיים, כמו נינווה, נינווה נהפכת, שאתה תהפוך ותחזור בתשובה שלמה. סתם זה מוסר השכל במאמר מוסגר. על כל פנים אומר המערץ חיות, מה זה שישעיה, כשבא לחזקיה, אז חזקיה של הימים נהיה חתנו, אמר לו, קלה נבואתך. למה קלה נבואתך? כיוון שנביא המנבא דבר רעה, הקדוש ברוך הוא יחרור לחזור בו לטובה. איך? על ידי פירוש, משחק המילים. הפירוש הוא נינווה נהפכת, אבל אתה מפרש פירשת נהפכת לרעה, ואני אומר לך נהפכת לטובה. ובכל זאת נתחייב יונה מיטה בידי שמיים על שכבש את נבואתו. למה? כי נביא צריך לקיים את דבר השם בלי משחקים. אומר גם פה, ישעיה לא רוצה ללכת לחזקיה. אז למה הוא הלך ואמר לו? כי הוא היה מוכרח, כי כובש את נבואתו, אם לא אומר את הנבואה שלו, חיה מיטה בידי שמיים. אומר, חזקיה הכיר שהוא לא בא לכבודו, אלא למה הוא בא? רק בשביל הנבואה, אומר המערץ חיות. לכן מה הוא אמר לו? קלה נבואתך וצא. כי אתה לא באת להגיד לי לכבודי, אלא באת להגיד את דברי הנבואה. לכן הוא אמר לו, קלה נבואתך וצא. יש עוד בכמה מקומות בתנך את המושג הזה שאנחנו רואים עוד כמה ראיות לעניין הזה של כובשת נבואתו, כמו למשל אצל אבי מלך שאמר לו שם, דע כי מות תמות אתה וכל אשר לך, ועוד כמה מקומות, לא ניכנס עכשיו לכל המקומות בחזל שלא נסתעף. על כל פנים, מה ראינו מכל זה? שיונה הגמרא הביאה ראיה שמי נקרא כובשת נבואתו, כגון יונה בן אמיתי. לכאורה הפשטות של דברי הגמרא, מה זה הכובש את נבואתו כגון יונה בן אמיתי, אז הוא חיה מיטה בידי שמיים? הרי שיונה בן אמיתי חיה מיטה בידי שמיים. אם הוא חיה מיטה בידי שמיים, אז למה באמת הוא לא מת? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין למה באמת יונה סירב לשליחותו של הקדוש ברוך הוא. כאשר נבין מה היה עומק סיבתו של יונה שלא שמע לכל דבר השם, אז נוכל לבוא ולפתור כמה רעיונות למה באמת יונה לא נתחייב מיטה בידי שמיים, או שבאמת כן נתחייב מיטה בידי שמיים. אז בירושלמי במסכת סנהדרין בדף נ"ו ובדפוסים החדשים זה בדף עין ג', הירושלמי אומר, שוב, מי אומר את המאמר הזה? אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי. כן, אמר רבי יונה, יונה בן אמיתי, נביא אמת היה. זה בירושלמי סנהדרין פרק י' הלכה ה'. אתה מוצא בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, קום לך אלי נביא העיר הגדולה וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. אמר יונה, יודע אני שהגויים קרובי תשובה הם. כתוב פה בירושלמי שהגוי הוא קרוב לתשובה יותר מעם ישראל. כשגוי רוצה להתעורר ולחזור בתשובה, יבוא נביא ויוכיח אותו, יבוא השייח שלו ויגיד לו, תיזהר, אם לא תחזור בתשובה יקרה לך כך וכך, הוא יחזור בתשובה הרבה יותר מהר מעם ישראל. איך יכול להיות? אם יהיה זמן, אנחנו ניתן על זה בלי נדר 8 ביאורים, אם יהיה זמן על החלק הזה, איך יכול להיות שגוי קרוב לתשובה. טוב, אבל קשה לכם, אז תדעו של המסקנה, כשאנחנו נסביר בעזרת השם אם יהיה זמן, אז אני אראה לכם בסייעת הנשמיה שהגויים קרובי תשובה הם, זה לטובתם של ישראל ולא בגנותן של ישראל. למה? כי הגוי הוא קרוב אל התשובה, אבל התשובה שלו חיצונית ולא פנימית מעומק דליבה. הראיה שהילקוט שמעוני כותב ביונה שאחר 40 יום, נכון? חזרו בתשובה, ואז נינווה לא נהפכה. יונה הלך, אלה חזרו עוד פעם לסורה מרה. זאת אומרת, הגוי הוא קרוב לתשובה, הוא חוזר בתשובה לזמן מסוים, אבל היהודי, עם ישראל, קשה לו לחזור בתשובה. אבל אם הוא חוזר, או-הו, או-הו, תראו אותו, איזה פירות, איזה זקן, איזה דברים, איזה עירת שמיים. לא שזה נמדד בפירות ובזקן של הבן אדם. אבל אתה רואה אותם שבעצם הם הולכים מהקצה הרע, חוזרים אל הקצה הטוב, נהיים כאלה צדיקים, ולא נביא כמה דוגמאות. חיות הנה שאנחנו רואים יום יום בעיניים שלנו, איזה תלמידי חכמים ואיזה צדיקים באו שהיו לפני כן בקצה השני, ותראו אותם היום, איפה הגיעו, לאיזה מקומות. אמר יונה, יודע אני שהגויים קרובי תשובה, כלומר, הם עושים תשובה בקלות, כאשר הם מקבלים איזשהו ייטוט, איזשהו יזרה. והרני הולך ומתנבא עליהם, והם עושים תשובה, והקדוש ברוך הוא בא ופורע משונאיהן של ישראל בלשון נסתר, ומעלי לעשות לברוח. מה עשה? ויקום יונה לברוח תרשיש שם לפני השם, וירד יפו וימצא אונייה בה תרשיש, ויתן שכרה וירד בה. מה כתוב בירושלמי? מה רבי יונה אומר? שיונה בן אמיתי נביא אמת, ולמה הוא סירב לעשות את שליחותו שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו ללכת ולהתנבות לעיר נינווה? שלא יהיה קטרוג על עם ישראל. ככה מפורש בברייתא בעבוד רבי נתן בנוסחה ואת פרק ממזיין, ככה כתוב במחילתא, גם כן בפרשת בו, מסכת דפיסחה, ככה מבואו במדרש תנחומה ויקרא עוד חטא. כמה מקומות בחזל חוזרים על הסיבה הזו שגויים קרובים לעשות תשובה, ויות והגויים הם קרובים לעשות תשובה, לכן הוא ברח. וזה הזוהר כותב מפורש, בלך לך בדף פיה עמוד א', הזוהר הקדוש אומר, אתה יכול להביא לי מעליך שם? הזוהר הקדוש אומר מפורש בפרשת לך לך, שזה היא גוף היה הסיבה למה יונה ברח. מה אתה בורח? כי אין השכינה שורה בחוץ על הארץ, אלא כל השכינה שורה אך ורק בארץ ישראל. ולכן הוא אמר, אני אברח. למה אני אברח? כי אני לא רוצה שתשרה עליי השכינה. כך אומר הזוהר בתחילת דף פה עמוד א', לא, חלק ב', זה א'. חלק ב'. אז רואים שיונה, למה הוא נמנע מלקיים את רצון השם? למה? כי הוא היה אכפת לו מכבודם של ישראל. ועל זה אומר המחילתא, תראה איזה נביא גדול היה יונה, שמה הוא נקרא? הוא טבע את כבוד הבן ולא טבע את כבוד האב. כבוד הבן זה עם ישראל, בנים אתם להשם אלוהיכם, ולא טבע את כבוד האב, זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. אומר שמה יפה מראה, אומר, ולכן הוא לא נקרא שהוא כבש את נבואתו. למה? כי הוא עשה את זה לטובת ישראל. אני לא הבנתי כל כך, מה זה לא נקרא שהוא כבש את נבואתו כי הוא עשה לטובת ישראל? איפה מצינו הלכה, איפה מצינו הלכה שכובש את נבואתו, זה נקרא דווקא במקום שאתה עושה את זה בעלמה. אבל אם אתה עושה את זה לצורך ישראל, אתה לא כובש נבואתו. זה מאיפה ההמצאה הזו להוכיח? צריך להביא ראיה לכזה דבר, שכובש את נבואתו כשעושה לטובת ישראל, הוא לא חייב מיטה. אז אתה יכול להגיד, היא גופה, הראיה מיונה הנביא. טוב, אפשר להגיד את זה, אבל זה לא כל כך חזק. בא קורבן העדה, פה במקום, והוא קצת כן מתרץ. והוא אומר, תשמע, יונה, הכוונה שלו הייתה לשם שמיים. כובש את נבואתו חייב מיטה בלי סיבה. פה היה לו סיבה. והיות וכוונתו הייתה לשם שמיים, אף על פי שהתחייב מיטה בידי שמיים, בורא עולם סלח לו. אז אפשר להגיד את זה בשני אופנים. או שבאמת הוא לא התחייב מיטה מעיקר על עמה, בגלל שהוא התכוון לשם שמיים. או שנאמר את זה, שאף על פי שהוא התחייב מיטה בידי שמיים, בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא הניש אותו. למה? כי כוונתו הייתה לשם שמיים. או שכך, או שכך, שניהם זה תירוצים לכאורה שאפשר לומר אותם. למדנו מה ירושלמי הזה, ודברי חז"ל, כמו שאמרנו, נזכרו בכמה מקומות, שמרוב חיבתו של יונה לעם ישראל, הוא מסר את נפשו על ישראל. מה הוא מסר את נפשו? הוא מסר את נפשו עד כדי שהוא מתחייב מיטה בידי שמיים. ולכן מה הוא אומר למלאכים? תזרקו אותי אל הים, סעוני ותילוני אל הים. ולא רק זה, יש כאן פן נוסף במסירות נפש שלו. ומה הוא? הלא למדנו בסדרה על משיח בן יוסף, שכתוב בתנא דבליהו פרק י"ח, והבאנו תוספות בבבא מציעא בדף קי"ד עמוד ב' מפורש, שיונה הנביא היה משיח בן יוסף. והבאנו את דברי הגאון המקובל רבי בנימין ויטלי, שאומר שמישהו בכלל משיח, הרי הוא מוסר את נפשו על העם עד כדי חיוב מיטה. ככה ראינו אצל משה, ככה ראינו אצל דוד, ככה ראינו אצל יונה, ככה ראינו בכמה תחנות אצל הנביאים והגדולים של עם ישראל, שהם היו נשמת משיח, בפרט משיח בן יוסף, שהם היו עד כדי מיתה מסרו את נפשם. הרי שיונה פה מסר את נפשו הרבה יותר מזה, כי הוא מוכן לוותר מלהיות נביא השם. מה הוא אומר? אני אברח הרי לחוץ לארץ, והזוהר כותב בלך לך פיי, וכך כותב יותר כך משמע בגמרא במועד קטן בדף חפי, שעיקר הנבואה שמתנבא האדם זה אך ורק בארץ ישראל, ולכן הזוהר שואל, אז איך יחזקאל התנבא בחוץ לארץ? כמה דרכים יש? אחד הדרכים זה בגלל מתי נביא לא מתנבא בחוץ לארץ? כאשר הוא היה רק בחוץ לארץ. אבל אם הוא היה כבר בארץ ישראל ושרתה עליו הנבואה בארץ ישראל, אז הנבואה יכולה להמשיך איתו גם כן כשהוא בחוץ לארץ. כמובן, חוץ ממשה רבנו וכמה היחידים שראינו שאצלהם היה משהו מיוחד בדברי הנבואה. אבל יונה ויתר על הנביאות, כי מה הוא סבר? כאשר אני אסע לחוץ לארץ, שוב אני לא אהיה נביא. וזה מסירות נפש של יונה לעם ישראל. הרי שיונה לא רק מסר את נפשו עד כדי מיתה ממש, והתחייב מיתה, אלא הוא גם כן מסר את נפשו בזה שהוא ויתר על להיות נביא. אתה יודע איזה דרגה? בשביל להבין את מה שאני אומר, צריכים ללמוד קודם כל כמה סוגיות בדברי הרמב״ם והראשונים שהסבירו כמה המעלה של נביא ואיפה הגדולה שלו, ואז אתם תבינו, כולנו נבין באמת מה היה המסירות נפש של יונה. אבל גם בזה זה כבר לסבר את האוזן, איך יונה מסר את נפשו בשביל עם ישראל שהוא ויתר מלהיות נביא השם. ולמה? כי כאשר הוא ילך אל נבא, ישר הם ישמעו את דבריו, אפילו שהם לא מכירים אותו, בכל זאת הם יחזרו בתשובה, ואז יהיה כיתוב על עם ישראל חס ושלום. איך אלה אומות העולם, איך ששמעו את דברי הנבואה ישר חזרו בתשובה. תבוא מידת הדין ותאמר, הנה עם ישראל, כמה נביאים יש להם, כמה עמדו להם נביאים, כך כותב המדרש בהיכל למד א', פתיחת למד א', כמה נביאים עמדו להם ישראל, ובכל זאת לא חזרו בתשובה. זה מזכיר לי את הפירוש של תוספות של רבי אברהם הגר בקידושין עין א' עמוד א', על דברי הגמרא ביבמות, דף ממזיין עמוד ב', יבמות דף קופתת, קידושין דף עין עמוד ב', נידה דף י' ג', קשים גרים לישראל כספחת. מה הסביר רבי אברהם הגר? למה? כי מרוב שהגרים מדקדקים במצוות, אז נהיה כתרוג, תראה אותו זה בא מאומות העולם, חזר בתשובה, תראה איך הוא קרוב לקדוש ברוך הוא. ואילו העם ישראל, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב, שיש להם מידות טובות, מה שכתוב ביבמות ע"ט עמוד א', איך הם לא חזרו בתשובה? דומה לזה הסמא גומר. הסמא גומר, בלווין סימן קופתת זין, מפני שהקדוש ברוך הוא רואה מעשיהם הטובים שעזבו כל משפחותם וכל טובת העולם הזה בשביל לעבוד הקדוש ברוך הוא, וישראל אין עובדים אותו בלב שלם. הלו מה אמרה הרי הצרפית, מה אמרה לאליהו? מה היא אמרה לו? מה לי ולך ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני? מה הוכיח מפה רבי אברהם מגר בתוספות? שמתוך שהוא צדיק גמור, היה נראה לה שמזכיר השם את העוונה. זאת אומרת, רואים מפה שבגר ההקפדה על מה הייתה, למה הקשים גרים לישראל כספחת? כי הם עובדים את השם יותר טוב מאיתנו. על אותו משקל אמרתי, זה מה שיונה אמר. למה יונה סירב מלקיים את מאמר השם? הלו השם אומר לך ללכת לקיים את השליחות, איך אתה כובש את נבואתו, מותר לך, חיה מיתה מיד השמיים, אלא כיוון שהגויים קרובים לתשובה, אם הם יעשו תשובה, יהיה ייתכן שיהיה כתרוג על עם ישראל. לכן יונה כבש את נבואתו. למה הוא לא התחיה מיתה מיד השמיים? כי הוא מסר את נפשו לקדוש ברוך הוא. בסדר התירוץ הזה? ובמסירות נפש הסברנו שאומה הוא מסר אפילו מלהימנע מלהיות נביא, שזה מסירות נפש עצומה. כן? אחרי שראינו את כל זה, נבוא עכשיו לראות את הטעם של הפרקי דר רבי אליעזר. בא המדרש בפרקי דר רבי אליעזר בפרק י' ואומר טעם אחר. אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, למה יונה הנביא נמנע מלקיים את מאמר השם? אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר, בחמישי ברח יונה מפני אלוהיו, ולמה ברח? מפני שפעם אחת שלחו להשיב את גבול ישראל, ועמדו דבריו, שנאמר הוא השיב את גבול ישראל. פעם שנייה שלחו לירושלים להחריבה, ועשה הקדוש ברוך הוא קרוב רחמה וניחם על הרע ולא חרבה, והיו קוראים אותו נביא שקר. עם ישראל היו קוראים ליונה נביא השקר. למה? הקדוש ברוך הוא שלח אותו כבר פעם אחת לירושלים להגיד להם שהיא תהפך, והיא לא נהפכה. פעם שלישית שלחו לנינווה להחריבה, דן יונה דין בינו לבין עצמו. אמר, אני יודע שזה הגוי קרובי תשובה הן. עכשיו עושים תשובה והקדוש ברוך הוא שולח רוגזו על ישראל, ולא די שישראל קוראים אותי נביא השקר אל אף אומות העולם? הרי אני בורח לי למקום שלא נאמר כבודו שם. ואז הוא ברח אל הים. מה כתוב בפרקי דרבי אליעזר? שלמה יונה לא הלך לקיים את רצונו של השם יתברך? למה הוא לא רצה ללכת אל נינווה? כי הוא פחד שכאשר הוא ילך אל נינווה ויאמר להם את דברי השם שעוד 40 יום נינווה נהפכת, הם יחזרו בתשובה. באלה שהם יחזרו בתשובה, מה הם יראו? שעיר נינווה נשארה קיימת והיא לא נהפכה. מה הם יקראו לו עכשיו? נביא השקר. ימצא שעם ישראל יקראו לנביא הזה נביא השקר, ואומות העולם יקראו לו נביא השקר, ואז יהיה מזה חילול השם, שיגידו על נביא אמת נביא שקר. מזה ייווצר חילול השם נורא מעין כמוהו. מה היה אכפת לו? שלא יהיה חילול השם. אז טעם אחד, כי הוא טבע את כבוד הבן, שזה כבודם של ישראל. טעם שני, הוא לא רצה שיקראו לו נביא השקר, ואז יהיה חילול השם. עד כאן דברי המדרש בפרקי דרבי אליעזר. בא גאון הרדב"ז, רבנו דוד בן זמרה, שהיה גדול הרבנים בדורו, והיה גדול החכמים במצרים, ואחר כך בצפת גם כן. והוא אומר דבר נפלא מאוד. אומר הרדב"ז בתשובה בחלק ב' סימן תו תו מם ב'. מה אתה שואל? אתה שואל, למה יונה כבש את נבואתו? הרי כובש את נבואתו חיה מתאבד השמיים, אז ממה היא נפשך? אם הוא לא כובש את נבואתו, אז למה הגמרא אמרה כגון יונה בן אמיתי? ואם תאמר שהוא לא כובש, ואם תאמר שהוא כן כבש את נבואתו, אז למה הוא לא התחיה מתאבד השמיים? ממה היא נפשך קשה? אז אתה יכול להסביר ולתרץ שבאמת יונה בן אמיתי הוא לא נקרא כובש את נבואתו. הוא לא התחיה מתאבד השמיים בגלל כמה סיבות שנאמר. למה הגמרא אמרה כגון יונה בן אמיתי? נביא אחר שיעשה כגון יונה בן אמיתי, הוא כאילו התחיה מתאבד השמיים. הגמרא רק הביאה אותו כדוגמה, אבל לא באמת שהוא התחיה מתאבד השמיים. טוב, זה גם ניתן להסביר. הרדב"ז רוצה להגיד שלושה תירוצים. כל תירוץ יותר יפה מהשני. בהתחלה הוא מזכיר את תשובות הרשב"א בחלק א' סימן י' א', שהרשב"א מביא משהו נשאל על עידו הנביא. זה סיפור בספר מלכים א' בפרק י' ג', כשיהושפט מלך יהודה, שהיה צדיק גדול, כמו שהגמרא אומרת בכתובות בדף קוף ג', גם בשלהי מכות, כמה צדיק היה יהושפט, אותו יהושפט המלך בא לו אל אחאב ואמר לאחאב, דע לך, אם אתה רוצה לבוא ולקיים את רצון השם, נכון? מה הוא אמר לו? הוא מודע לך, צריך זיר. איפה הבאנו? הנה, הבאנו את הספר פה. במלכים א', פרק י' ג'. הלא ירובעם בנבט, מה עשה? העמיד שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, נכון? והנה איש אלוהים בא מיהודה בדבר השם אל בית אל, וירובעם עומד על המזבח להקטיר. עלה ירובעם בנבט להקטיר לעבודה זרה. ויקרא על המזבח בדבר השם, ויאמר מזבח מזבח, כה אמר השם, הנה בן נולד לבית דוד יאשיהו שמו, וזבח עליך את כהני הבמות המקטירים עליך, ועצמות אדם ישרפו עליך. ונתן ביום ההוא מופת למור, זה המופת אשר דיבר השם, הנה המזבח נקרא ונשפך הדשן אשר עליו. ויהיך ישמוע המלך את דבר איש האלוהים אשר קרא על המזבח בבית אל, וישלח ירובעם את ידו מעל המזבח למור, תפסו ותיבש ידו אשר שלח עליו ולא יכול להשיבה אליו. המזבח נקרא וישפך את דשן למזבח. כמופת אשר נתן איש אלוהים בדבר השם. מה כתוב פה? יש שני סיפורים. סיפור אחד מובא פה במלכים א' פרק י' ג' שירובעם בנבט שם שני עגלים לעבוד הזרה. ואז הוא קם אל בית אל לבוא ולהקריב, להקטיר לעבוד הזרה. באותו שעה שלח לו הקדוש ברוך הוא את עידו הנביא, שיבוא ויאמר לו, דע לך, כל אלה כהני הבמות שמקריבים לעבוד הזרה, כולם, אוי ואבוי מה שהולך לקרוא להם, נבואה רעה. וגם אתה ירובעם, דע לך, יקחו את העצמות שלך וישרפו. אלא מה, הוא לא אמר לו אותך, אמר לו מלשון הסתר, ועצמות אדם ישרפו עליך. באמת ככה היה בהמשך. כששמע את זה ירובעם בנבט, מה הוא אמר לו? אמר, ככה אתה אומר, והוא הבין שהוא מתכוון עליו. אמר, תפסו אותו, ישר הוא שלח את ידו. באותו שעה אומר הנביא, מיד יבשה ידו של ירובעם. הוא הבין שלמה יבשה ידו, בגלל שהוא רצה לשלוח יד, לתפוס את נביא השם, את עידו הנביא. מיד ויען המלך ויאמר אלישע אלוהים, חל נא את פני השם אלוהיך, והתפלל בעדי, ותשוב ידי אליי. אני מבין שזה בגלל שאני רציתי להציק לך, תתפלל עליי, אני חוזר בתשובה. באמת, עמד איש האלוהים, עמד עידו, חזר בו, חזר, התפלל הקדוש ברוך הוא, וחזרה ידו של ירובעם. כשירובעם ראה את הנס הזה, אז הוא אמר לו, בוא קום, בוא תאכל אצלי, בוא נעשה סעודה. נביא הגיע אליי, בוא נעשה סעודה. אמר לו, אני הצטוויתי בנבואה שאני לא יאכל ולא אשתה. טוב, ראה ככה, התחיל ללכת. באו, היה שם זקן אחד, שהיה בהתחלה, היה לו איזושהי נבואה, אבל לבסוף הוא היה נביא שקר. באו הילדים שלו וסיפרו לו את כל הסיפור שהיה עם ירובעם המלך. אמר ככה, תחבשו לי את החמור, שימו לי את העוקף, אני רוצה לבדוק איפה איש האלוהים. הלך אותו זקן, הגיע, פגש אותו בדרך. פגש אותו, אמר לו, בוא אליי לעיר שלי, בוא תאכל אצלי, נעשה לך סעודה. אמר לו, איך אני יכול לאכול אצלך ולשתות? אבל אני נביא אמת, נביא השם. והשם אמר לי לעשות את דבר הנבואה, לא לאכול ולא לשתות. אמר לו, אתה נביא? גם אני נביא. והיות וגם אני נביא, השם אמר לי שאתה צריך לבוא ולאכול אצלי. וילך אחרי איש האלוהים האמצעי, יושב תחת האלה, ויאמר אליו, ואתה איש האלוהים אשר באת מיהודה? ויאמר אני. ויאמר אליו, לך איתי הביתה ואכול לחם. ואכול לחם. ויאמר, לא אוכל לשוב איתך ולבוא איתך, ולא אוכל לחם ולא אשתה איתך מים במקום הזה. למה? כי דבר אליי מדבר השם לא תאכל לחם, ולא תשתה שם מים, לא תשוב ללכת בדרך אשר הלכת בה. אז אני גם לא יכול לאכול ולשתות איתך, וגם אני לא יכול לחזור מאותו הדרך, מאותו הדרך שאני באתי גם. אז אמר לו אותו הזקן, ויאמר לו, גם אני נביא כמוך. הוא מלך דיבר אליי בדבר השם למור, השיבה הוא תאכל בדרך ויאכל לחם, ויש נמאים, כי חש לו. שיקר לו אותו הזקן. שקרן היה. גם נביא כזה חייב מיטה. נביא שמשקר על דבר שלא שמע, אומר שהוא שמע, זה שקרן. באמת הגמרא מדברת עליו בסנהדרין דף פ"ט. מה עשה עידו הנביא שהיה נביא אמת וצדיק? הלך אחריו, ישב אצלו לאכול. באמצע הסעודה נגלה אליו מלאך השם בנבואה ואמר לו, ויקרא אל איש האלוהים אשר בא מיהודה למור, כה אמר השם, ין כי מרית פי השם ולא שמרת את המצווה אשר ציווך השם אלוהיך. למי עכשיו השם נגלה? לא, לא לעידו, לזקן. לזקן. ויהי דבר השם אל הנביא אשר השיבו. איך יכול להיות? הרי אם הוא נביא שקר, אז איך באה אליו השראת השכינה עכשיו? אז חז"ל אומרים בסנהדרין ק"ד שמפה תראה כאשר אתה נמצא על יד צדיק. יש עליך השפעה גם אם אתה שקרן. לפעמים הגחזי שיושב על יד אלישע עונה תשובות לאנשים. לפעמים הוא צודק. איך הוא צודק? הוא מקבל השראה מאלישע. איך אומר החתם סופר בתשובה? הוא כבר ידוע הוא שאחר כל אלישע עומד גחזי. פה לא על עידו שרתה עכשיו הנבואה, אלא בגלל שעידו היה שם, שרתה הנבואה, נבואת אמת, לאותו זקן ממרא, אותו זקן רשע. ואז מה הוא אומר לו? יען, כי אתה עכשיו לא שמרת את המצווה, ותשוב ותאכל לחם ותשת מים במקום אשר דיבר אליך, אל תאכל לחם, אל תשת מים, לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך. באמת, מה כתוב בהמשך? איך עידו יצא שמה מהבית? הולך בדרך במדבר, הוא הולך הרי עם החמור, מגיע אריה, תח, מקיש אותו ומת. אני עכשיו לא מספר כל הסיפור של עידו, יש פה מלא דקדוקים, למה דווקא אריה, ולמה אמר לו לאכול לחם, ומים, ולמה הזקן לכאורה לא נענש בהתחלה, ולמה נבואה בעד דרכו. זה סיפור שלם בפני עצמו, זה נשאיר לשיעורי הנביאים, רק עכשיו להביא את הראייה, מה שקשור אלינו לסוגיה, כי בשביל להבין את הסוגיה, אני מוכרח לספר לכם את הסיפור הזה, לכן אני מספר לכם רק את עיקרי הדברים, בלי כל התמיעות, והדברים שיש על עצם הסיפור. חבשו לו את המאור, וילך וימצאו אריה בדרך וימיתהו, נביא השם, נגע בו אריה, אצל רבי שמעון בן חלפתא בסנהדרין בדף נונטט עמוד ב' אמר הכפירים שואגים לטרף ניצול מן האריה. פה נביא השם, הוא ראה את האריה, מה הוא לא יכל להתפלל? הוא הבין שזה רצון השם, זה נבואת השם, הוא לא ממרא את פי השם. וככה בא הנביא, בא האריה, הקיש אותו, לא נגע, לא אכל אותו, לא טרף אותו, נתן לו שם איזה בום אחד, הפיל אותו ומת. מי עומד על יד? האריה עומד שם, לא זז. החמור עומד שם, לא זז. האריה לא נוגע, לא בעידו הנביא, אחר שהקישו למוות, וגם לא בחמור. והחמור גם לא נוגע בנביא השם. לבנתיים, והאריה עומד אצל הנבלה, אצל נבלת המת, אצל נבלת הנביא. אנשים עוברים שם, רואים מחזה מדהים, רואים חמור, רואים אריה, ורואים את דמות הנביא. איך הם יודעים שהוא נביא השם? גם אם לא הכירו אותו, נביא היה לו מלבוש מיוחד, אז ראו שזה נביא השם. ויבואו וידברו בעיר אשר הנביא הזקן יושב בה. אותו הזקן, למה קוראים לו עכשיו נביא? כי הוא באמת התנבא מקודם איזושהי נבואה. באים ומספרים לו, אתה הזקן שבעיר, אתה החכם שבעיר, בוא תשמע איזה דבר פלא יש. אריה בדרך כלל, מה הוא עושה? ארי דורס, ישר דורס, פה לא, נתן לו מכה, השאיר אותו, השאיר אותו שלם. איך זה? אלא, זה היה רצון השם. רצון השם היה שהוא ימות. ורצון השם היה שהוא ימות בדרך. למה? כי הקדוש ברוך הוא מיהר את מיטתו, כי צדיק הקדוש ברוך הוא מחשבן איתו. ובגלל שהקדוש ברוך הוא מיהר את מיטתו, רצה לחפר לו על העוון מיד, שלא יישאר לו איתו זמן, ואז ככה הוא יכול לבוא לעלות מיד לשמיים, לקבל את שכרו בגן עדן, כי עידו היה נביא אמת, עידו היה צדיק. וישמע הנביא אשר ישיבו מן הדרך, ויאמר איש האלוהים הוא אשר מראה את פי השם. ויתנהו השם לאריה וישברהו וימיתהו כדבר השם אשר דיבר לו. הוא שמע את זה כך. מה עשה? אמר כן, זה רצון השם היה. שוב הוא הולך, לוקח את נבלתו של הנביא ושם אותה על החמור. לכן החמור לא הלך. בשביל שיהיה מסע לקחת את נביא השם. והחמור והאריה עומדים אצל הנבלה. תראו, הנביא מתפעל. לא אכל האריה את הנבלה ולא שבר את החמור. אתה יודע מה זה? אריה רואה חמור מולו, רואה נבלת אדם ולא נוגע בו. ואז לקח אותו הזקן, שם אותו הנבלה, והביא אותו לעיר, קברו אותו שם, ספדו אותו, וסיפור, המשך הסיפור מה שהיה שם. בסדר, עד כאן? זה, הסברנו מקודם כשלא היית, מה? לא, 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 לא תבוא נבלתך אל קבר אבותיך, לא שהוא אמר לו שהוא לא יקבר. נבלתך לא תבוא אל קבר אבותיך, אתה עידו, לא תיקבר בקבר אבותיך, איפה תיקבר? במקום אחר. ובאמת איפה הוא נקבר? נקבר בעירו של אותו הזקן. והזקן הזה לפני מותו, מה אומר לילדים שלו? שאיפה הוא רוצה להיקבר? אין קוברין רשע אצל צדיק, אתה מבין? אז זה עוד אסון, עוד צער שהיה צריך להצטער מי נביא השם. והגמרא אומרת בסנהדרין פיתת, מה אתה רוצה מעידו הנביא? הלו הוא אמר לו אני נביא אמת. אומרת הגמרא, היית צריך לבדוק אותו. היית צריך לעשות לו בדיקה האם הוא באמת נביא או חולם חלום. והיות ולא בדקת, לכן מה? לכן קרא לך, ואני הסברתי פעם למה באמת הוא לא בדק. עידו, נביא השם, מה הוא לא ידע שהוא צריך לבדוק? אלא עידו, בפעם הראשונה כשאמר לו ירובעם, בוא אכול אצלי לחם, בוא תשתה אצלי מים, אמר לו לא. בפעם השנייה אמר, מי? אותו הזקן כבר בא ואמר לו בפעם השנייה. אז עידו אמר, תשמע, פעם הראשונה סירבתי, בפעם השנייה כבר לא, ייתכן כבר שזה באמת רצון השם. ולכן זה היה היצר שגרם לו בעצם לא לבוא ולבדוק אחריו. טוב, בא הרדב"ז, מביא את התשובה הזו של הרשב"א בחלק א' סימן י' א', ששאלו את הרשב"א על עידו הנביא שעבר על דבריו שהחזירו הזקן ואכל ושתה עמו ונרש ואכלו ארי. איך לכאורה באמת עידו לא בדק? אומר הרשב"א, זה הזקן היה בתחילה נביא אמת. איך הנביא קורא לו פה בכל הפרק? נביא, הנביא, הנביא. ולבסוף נעשה נביא שקר, לא שמעיקר הוא היה נביא שקר. ולכן מה היה עידו? עידו הנביא היה מסתפק שמא דווקא בביאה הראשונה אמרו לו שלא יאכל ולא ישתה. אבל בפעם השנייה כבר מותר לו, לכן הוא האמין לדברי הזקן. כמו שהסברנו. למה הוא לא בדק? כי הוא היה מוחזק כנביא אמת. ונענש לפי שלא היה מותר לו לאכול שם. הרי אם הוא נביא, אז למה עידו נענש? כי הקדוש ברוך הוא אמר לך לא לאכול, אז אם היה מותר לך לאכול שם לחם, הוא היה צריך לבוא אליך ולומר לך שוב. ומזה שהוא לא אמר לך, לכן הוא נענש. ומה הראיה? מה הראיה? נכון, הנבואה באה לכל הנביאים, אבל לכל אחד זה בא בסגנון אחר, כמו שהגמרא אומרת. והביא ראיה מיונה בן אמיתי, שמה אמרו לו? עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. והוא חשב, יונה חשב, שהיא נהפכת לרעה. ובאמת מה היא נהפכה? לטובה, מרעה לטובה. אז כמו אומר הרשב"א, כמו אצל יונה נהפכה הנבואה מרעה לטובה, אותו דבר חשב עידו שבהתחלה בביאה הראשונה הוא לא היה צריך לאכול לחם לשתות מים, אבל בביאה השנייה כבר כן יכל לאכול. עד כאן דברי הרשב"א, הבנתם את זה? נפלא. בא הרדב"ז ואומר שבשאלה שלנו איך יונה שכבש את נבואתו, למה הוא לא התחייב איתה? אתה לא יכול לתרץ את התירוץ הזה, למה? שהרי לא היה לו ליונה במה לתלות ולדעת מי שמפרש, דלא נאמרה לו הנבואה אלא לבסוף. למה? כשהקדוש ברוך הוא בהתחלה בא ליונה ואמר לו קום לך אל נינווה, מה הוא אמר לו בהתחלה? לא נאמר לו אלא שילך אל נינווה. הקדוש ברוך הוא אמר לו לך אל נינווה. טוב, מה אני אעשה אצל נינווה? לא אמר לו. אמר לו כי עלתה רעתם לפניי. טוב, ומה אני אגיד להם? בורא עולם לא אמר לו. אלא רק אחרי שיונה יצא, אז בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו לך אל נינווה ותאמר להם שנינווה הולכת להפך. אומר הרשב"א, מתי כובש את נבואתו חייב מיתה? כשהוא יודע מה הנבואה אומרת לו, אבל שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לך אל נינווה. טוב, ומה אני אגיד להם? לא אמר לו הקדוש ברוך הוא, לכן עדיין הוא לא התחייב מיתה. כך מסביר הרדב"ז בתירוץ הראשון שלו. עוד הוא מסביר, עוד הוא אומר, הרי אם הקדוש, הרי מה אמרנו? שהוא טבע את כבוד הבן ולא טבע את כבוד האב. אומר הרדב"ז, כשהקדוש ברוך הוא הלך למשה רבנו במעמד הסנה, ואמר לו, אתה צריך לבוא ולשלח עכשיו למצרים, להוציא את עם ישראל ממצרים. מה אמר לו משה? שלח נא ביד תשלח. איך משה רבנו סירב? אומר הרדב"ז, אם יונה היה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשלח נביא אחר שילך אל נינווה, לא היה נחשב לו הדבר לעוון. אבל כאן יונה לא אמר שלח נביא תשלח, אלא הוא השאיר את הנבואה אצלו. ולכן, ואז הוא ברח. למה? מהרדב"ז הזה הבנתי עוד נדבך. מה היה מסירות נפש של יונה? אמרנו מסירות נפש אחד, צאוני ועטילוני אל הים. מסירות נפש שנייה אמרנו שהוא מוותר על הנביאות שלו, כי ברגע שהוא בורח לחוץ לארץ, הוא כבר לא התנבא. מהרדב"ז הזה למדתי מסירות נפש שלישית. שגם לא יבואו נביאים אחרים יתנבאו, ואז יהיה רע לעם ישראל. הוא הרי יכל הרי להציל את עצמו בזה שהוא יישאר פה בארץ ויגיד לקדוש ברוך הוא, שלח נביא תשלח. אתה רוצה שאני אתנבא? אין בעיה, אני מוכן ללכת, אבל אני לא רוצה שיהיה רע לעם ישראל. אז כמו ששם משה רבנו אמר לך, שלח נביא תשלח, גם אני אומר לך, שלח נביא תשלח. יש לי מילה טוב. ואף על פי כן, הוא לא אמר את זה, הרי שהוא מסר את נפשו בעבור כבוד עם ישראל. וכיוון שכן היה מסרב בשליחות ולא קיבלו עליו כמאמר אדון הנביא שלח נביא תשלח, אומר הרדב"ז, ואם היה אומר לפניו אני יודע שהגויים נוחים לשוב בתשובה ויש בזה קלקול גדול לישראל ומשום מה היא תשלח ביד נביא אחר, לא היה נענש, אלא עונש היה מפני שברח וטעה בחושבו שלא תחול עליו הנבואה בחוץ על הארץ. ולטה, למה? דלא אמרין אנחי, אלא בתחילת הנבואה אין אשורה בחוץ על הארץ. אבל כאשר התחילה לו הנבואה, יונה איפה היה בארץ ישראל? אם קיבל כבר הנבואה בארץ ישראל, אפשר שתחול עליו גם בחוץ על הארץ, וחזקאל הנביא הוכיח, ושב בתשובה שלמה, והתפלל ממעד הגב ונענה. כלל הדברים. תירוץ ראשון, אומר הרדב"ז, למה באמת הוא לא נקרא כובש את נבואתו? כי כשהוא ברח, הקדוש ברוך הוא אמר לו רק ללכת אל נינווה, אבל הוא לא אמר לו מה לומר לנינווה. תירוץ שני, אומר הרדב"ז, באמת הוא היה כובש את נבואתו. למה הוא נקרא כובש את נבואתו? כי הוא לא אמר שלח נביא תשלח. אלא מה? כשיונה היה במעי הדגה, דענה ליונה במעי הדגה עננן, אנחנו אומרים כל יום בסליחות עכשיו. כשאתה אומר דענה ליונה, מי שענה, זה היה רעי אחד התפילות שהיו מתפללים אנשי מעמד, כמו שכתוב בגמרא בתענית, דפתת ו' ודפתת ז'. מי שענה ליונה במעי הדגה, הוא יענה אתכם. כשיונה היה במעי הדגה, מה הוא עשה? הוא התפלל להשם. והרי כאשר אדם מתפלל מעומק הלב ממצו לו תיאם, וכל שכן שהוא בכה להשם, הוא צעק להשם, הרי שדמעה של אדם, ודאי דמעה של יונה, לא הולכת ריקם. אומר הרדב"ז, יונה כובש נבואתו. פשט הגמרא באמת כפשוטה, כובש את נבואתו כגון יונה בן אמיתי, ואכן הוא חייב מיתה. אם הוא חייב מיתה, למה הוא לא מת? חזר בתשובה, התפלל להשם. כמה שהוא התפלל להשם, ממילא הוא ניצל. לפי הרדב"ז הזה, מובן, קודם כל, זה גמרא במכות, שהרדב"ז לא הזכיר אותה, אבל זה גמרא מפורשת במסכת מכות, שהגמרא אומרת שם בי"ב, י"ג, הגמרא אומרת שם מפורש, שאפילו חייבי מיתה בידי שמיים, ברגע שחזרו בתשובה, השם מוחה להם. ומפה נבין עוד נדבך, עוד טעם, למה קוראים את הפטרת יונה ביום הכיפורים. זה שיעור בפני עצמו, שיעור שלם בעזרת השם. אבל אחד הטעמים, על פי דברי הרדב"ז הזה אני הסברתי, להראות לך שאפילו שיונה היה נביא אמת, אפילו שיונה היה גדול הדור, אפילו שיונה היה משיח בן יוסף, גם הוא עשה טעות. עשה טעות ולא קיים את מאמר השם בהתחלה, אלא ברח, ואף על פי כניצול. למה? כי חזר בתשובה והתפלל להשם. ככה אדם מגיע כל השנה כולה, עשה עוונות, מגיע יום הכיפורים, שעת המנחה, קוראים בפרשת העריות, כמו שאתה עושות מזכירים במגילה למד א', ואז הוא קורא שם את העריות, קורא כל מיני דברים, כל מיני עניינים של הסליחות, ואז הוא מתעורר, הלב שלו מתרגש, והוא אומר, איך אני עשיתי את הרע הכל לקדוש ברוך הוא. ואז מצד אחד הוא אומר, רגע, מה אני? מתייאש. אומרים לו, אדוני, אל תתייאש. תראה יונה, גדול הדור, תורה לא ניתן לבלך השרת, גם הוא עשה את הרע בעיני... עבר על רצון השם, ואף על פי כן השם מחה לו. גם אתה, אני, וכל אחד ואחד מעם ישראל, ברגע שעשית חטא, מגיע יום כיפור, תלמד מיונה. הנה יונה ירד למעי הדגה, התפלל להשם ונמחה לו המיטה, כך גם אתה ביום כיפור חוזר בתשובה, וככה מתקפל לך אבנות. יפה? תרקוד. אומר הרדב"ז, איך הגעת לשירים היום? עוד לא התחלנו, שליש מהשיעור הספקנו, שליש מהשיעור רק אמרנו, ואתה עוד רוצה להתחיל לשיר. כיפור, אם אדם שב בתשובה, מחפר לו על הכל, אבל עוונות הפרטיים שאדם עשה, צריך לעשות עליהם תיקון אישי. כיפור מכפר בצורה כללית, כל מה שאדם עשה לעולם הזה, לעולם הבא אם אדם רוצה, צריך לתקן פרטי מה שרבנו הרי גילה בכל הדברים. כללה דמילתא, אומר הרדב"ז, כלל הדברים... מסרב בשליחות היה מפני כבודן של ישראל, ולא היה כובש נבואתו, ולא עובר על דברי עצמו, ואף על פי שהיה יודע שיענש בשביל כך, אמר מוטב שיענש שוב להיפול מכבודן של ישראל אפילו כי אם לא נימה. זאת אומרת, מסכם הרדב"ז שלוש תירוצים. תירוץ אחד, אומר הרדב"ז, אמרנו, שמה שהנבואה הייתה לו בהתחלה, אך ורק ללכת אל נבא, ולא נאמר לו על מה הנבואה. ולמה הוא סירב בשליחות? בגלל שהוא טבע את כבודם של ישראל. זה מה שהיה אכפת לו. והוא לא נקרא כובש את נבואתו. למה? אומר הרדב"ז, כובש את נבואתו כשלא לצורך. אבל אם זה לצורך, הוא לא מתחייב מיתה. שאלנו מה הראיה? תרצנו. יונה זה הראיה. תירוץ שני. תירוץ שלישי. תראו איזה תירוץ חזק, אומר הרדב"ז. איפה כתוב שיונה סירב לעשות את שליחות השם? בוא תלמד ספר יונה. אומר הרדב"ז, יונה לא התכוון באמת לא לקיים את מאמר השם. מה הוא רוצה? לא לקיים את רצון השם. גם אם הוא לא היה מתחייב מיתה, בידי שמיים, נביא השם, צדיק גדול היה. איך הוא יסרב לעשות את רצון השם? גם אם הוא לא היה מתחייב מיתה, הוא היה עושה את רצון השם. אלא מה? הוא התכוון לדחות את רצונו יתברך. השם אמר לו, קום לך אל נינווה עכשיו. למה? כי על אתר עתם לפניי. אומר הרדב"ז, אמר יונה, אני אלך לעשות את רצון השם. אבל לא היום. אני אדחה את זה. למה אני אדחה? שלא יגידו עליי נביא שקר. למה אני אדחה? שלא יחילו לשם. למה אני אדחה? כי הוא טבע את כבוד הבן ולא את כבוד האב. אבל באמת, מטרתו הייתה ללכת בשליחות השם אל נינווה ולומר להם, עוד 40 יום נינווה נהפכת. מה הפלפול? הגמרא אמרה, כגון מי נקרא כובש את נבואתו, כגון יונה בן אמיתי. הכוונה, אם באמת הוא לא היה עושה את רצון השם בכלל, אבל מטרתו של יונה הייתה כן ללכת בשליחות השם. למה הוא עדיין לא הלך? הוא רצה לדחות את זה. אפשר להסביר בזה מה שאנחנו רואים בסליחות. אנשי אמונה ועדו באים בכוח מעשיהם גיבורים לעמוד בפרס, דוחים את הגזרות. מה זה דוחים? שני פירושים יש. דוחים, אתה יכול להסביר בכלל, העבירו את זה לגמרי. אבל דוחים, הוא דחה את זה בזמן. אחד חייב כסף בעירייה. הוא אומר, שמע, עכשיו אין לי. הוא אומר, לא נורא, ניתן לך עוד ארכה. ניתן לך עוד ארכה, עוד שנה, עוד שנתיים. זה מה שאמר יונה. כי יונה דעתו היה ללכת אל נינווה בשליחות האל. אלא רצה להאריך הזמן. מה הוא מרוויח בזה? אבל הגויים קרובים, קרובים לתשובה. מה הוא מרוויח בזה? אומר הרדב"ז, נכון, ריבונו של עולם, אני הולך, אומר יונה, אני הולך לעשות את הצמורה, אבל רגע, עוד חודש, עוד חודשיים אני אלך. למה? אולי לבנתיים תתמלא שעתם של אומות העולם, של נינווה, ובין כך ובין כך כבר לא יצטרך ללכת, הם יהפכו, הם יקבלו את העונש, וכך אני אציל את עם ישראל. מתוק, אה? אחרי שלושת התירוצים האלה, בא הרדב"ז מוסיף עוד תירוץ, תירוץ רביעי. הוא מתרץ את זה על פי דברי התרגום, התרגום המיוחס ליונתן שם. שבתרגום יונתן, המיוחס ליונתן על יונה, כתוב כך. שכל זה קודם שאמרו לקדוש ברוך הוא שילך לנינווה שתרגם, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, וקם יונה למערה כלמה מן קודם להתנבא בשמה בהשם ונחת ליפו. אומר הרדב"ז, קורא לכם את לשונו, וצריך לומר שידע במראה הנבואה שהיה הקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח אותו, הוא ברח לחוץ על הארץ, זאת אומרת, הוא הרגיש, הוא ידע, הקדוש ברוך הוא הולך לשלוח אותי עכשיו לזה מראה. לפני שהשם אמר לו, לך אל נינווה, אז הוא ברח, כדי שלא תשרה עליו הנבואה. וככה פירוש הפסוק, ויקום יונה לברוח תרשישה, מלפני שהיה לו הדיבור. וזה הכוונה, ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, קודם שהשם אמר לו, אז הוא ברח. ואף על גב דלשון הכתוב דחו קצת, העניין מתיישב שפיר. זאת אומרת, מוטב לו לדחוק את הדוחק הלשון מדוחק העניין, כמו שהבית יוסף כותב ביורה דעה ברש כפחת. יוצא רבותיי, עד כאן למדנו, תירוץ אחד למדנו, שבכלל לא היה לו דין של כובש נבואתו. למה? כי הוא הלך לעשות את רצון השם, ורצון השם באמת שידאגו לבנים שלו. ומה ראיה לדבר הזה? אפשר להגיד ממשה רבנו עצמו, שהקדוש ברוך הוא אומר לו אחרי חטא העגל, שעם ישראל הגיע אליהם מיטה ועבדו עבודה זרה, ואדם שעובד עבודה זרה חי מיטה, ויחל משה. אז אומר יונה, כמו שמשה ביטל את הגזרה, גם אני למען עם ישראל, בנים אתם מהשם לוחם, הקדוש ברוך הוא ודאי לא רוצה להרוג את בניו, אלא מה? בגלל מידת הדין שמקטרגת, לכן הוא ככה עושה, כי לעם ישראל מגיע עומש, לכן הקדוש ברוך הוא עושה את זה בצורה הזו. כן, זה תוספת שלי. אז תירוץ אחד אמרנו שיונה באמת לא התחיים מיטה בידי שמיים, כי הוא דאג לטובתם של ישראל. תירוץ שני אמרנו שבכלל הוא ברח עוד לפני שהשם אמר לו. תירוץ שלישי אמרנו, כי בהתחלה הקדוש ברוך הוא אמר לו לך אל נינווה, ולא אמר לו למה ללכת. זה מעין התירוץ שהזכרנו עכשיו. תירוץ שלישי אמרנו, כי באמת יונה היה דעתו ללכת אל נינווה, אלא מה? הוא רק התכוון לדחות אותה, כן? ועוד תירוץ אמרנו, שבאמת הוא התחייב מיתה, אלא על ידי התפילה שהוא התפלל, והוא חזר בתשובה, אז אמנם הוא התחייב מיתה בידי שמיים, נמחה לו אותו אבון. תירוץ חמישי הזכרנו כבר בהתחלה, בזמן שהזכרנו את השאלה, שעצם זה שהוא אמר סעוני והטוליני על הים, אל הים באותו רגע הוא התחייב מיתה, אז בזה התכפר לו. אחר כך בא הקדוש ברוך הוא, עשה לו נס, הזמין לו דגה, הזמין לו דג, הציל אותו. אבל הוא התחייב מיתה, ואכן הוא טבע. טבע, התחייב חנק, מיתה בין השמיים, הנה, הוא מת לרגע. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אחר כך החיה אותו בחזרה, נתן לו חיים בחזרה. תירוץ שישי אומר אותו הספורנו. הספורנו אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, תראה, הקדוש ברוך הוא בא ליונה ואומר לו, לך לנינווה. הסברנו, כן אמר לו להגיד אחר כך, כן אמר לו מה הנבואה, לא אמר לו מה הנבואה, אומר הספורנו, אמר לו מה הנבואה, אומר יונה, אני הולך לקיים את מאמר השם, אבל מה?
הוא בורח מלפני השם. אני לא מתכוון לחזור לארץ ישראל. למה? אם אני אחזור לארץ ישראל, שוב תשרה עליי הנבואה. יבואו אומות העולם אחרים, יחטאו. יבואו עם ישראל, יחטאו. אני צריך להיות המוכיח שלהם המקל, אני לא רוצה להיות המקל של עם ישראל. זה היה כובש נבואתו. את הנבואה הזאת הנוכחית אכן כן, הולך יונה ומקיים אותה. אבל למה הוא נקרא כובש את נבואתו? כי הוא מונע את עצמו מלקבל נבואות חדשות. זה חידוש עצום, כך אומר הספורנו. יונה לא התכוון לברוח משליחותו לגמרי לחלוטין, אלא התכוון ללכת לנינווה ולהישאר לגור בחוץ לארץ ולא לחזור לארץ ישראל. כי כיוון שארץ ישראל זה המקום המיועד להשראת השכינה, הוא לא רוצה שהקדוש ברוך הוא יצווה אותו שוב ללכת להוכיח את ישראל. למה? שאם הם לא ישמעו, יתעורר עליהם חמת השם, וזה הוא לא רוצה. אגב, למדנו מכל זה, מדברי הרדב"ז למדנו, מהתירוץ שלו, מהתירוץ הקודם שהזכרנו, שהרדב"ז אומר שהוא לא רצה ללכת לקיים מיד את מאמר השם, ולכן הוא לא חייב מיתה. רואים מפה שאין דין זריזין מקדימין למצוות בכובש את נבואתו. נביא שהשם אומר לו, לך תקיים את מאמר השם, והוא אומר, אני לא אקיים את זה היום, אני אקיים את זה עוד שבוע, הוא לא נקרא כובש את נבואתו. במנחת חינוך, במצוות תו קופטת זין, על מצוות דין כובש את נבואתו, לא מסכים עם זה. והמנחת חינוך כותב שגם בדבר נבואה יש דין כובש את נבואתו. וזה עומק דברי הגמרא, כובש את נבואתו כגון יונה. הרי אם לפי כל התירוצים שאמרנו לא נקרא כובש את נבואתו, אז איך הגמרא אמרה שהוא כובש את נבואתו? אומר המנחת חינוך, הוא כובש את נבואתו בזמן. למה אתה מעכב את דברי הנבואה עד שתתמלא סעתה? על כל פנים, חזקו עלינו דברי הרדב"ז, שהרדב"ז אומר שאין דין זריזין בכובש את נבואתו, ויונה בן אמיתי לא התחייב מיתה. איך הגמרא אמרה כגון יונה? הכוונה כגון אדם שיהיה לו מקרה דומה ליונה בן אמיתי, שהוא כבש את נבואתו, אז הוא התחייב מיתה. אבל יונה עצמו לא התחייב. אז למדנו עד כאן שש תירוצים, אבל מכל השש תירוצים האלה יש לנו בעצם שני דרכים. הדרך האחת, שהוא חייב מיתה, אלא שהוא ניצול ממנה. הדרך השנייה, שהוא בכלל מעיקר לא התחייב מיתה, כי אין לו דין של כובש את נבואתו. מובן עד פה. הלאה. רוצים לשמוע תירוץ שביעי ושמיני גם? תירוץ שביעי. כותב אותו בספר באר יצחק, זה פירוש על ההפטרות. הוא אומר כך, רבי יצחק אייזיק, מרן החידה מזכיר אותו גם. הוא אומר, דין כובש נבואתו, זה כאשר ברור לך, והוא לא המציא את התירוץ הזה, כבר על משנה, ביסודי התורה, בפרק ח' הלכה ב' כבר כתב את התירוץ הזה, אז כמה מפרשים הולכים באותו תירוץ, גם על משנה, גם באר יצחק ועוד, דין כובש, נביא שכובש את נבואתו חייב מיתה, כאשר הוא ברור לו שהאנשים שהוא הולך להגיד להם יאמינו לדבריו. כאשר יש לו חשש ולו הקטן שבחששות. השערת השכל של הנביא אומרת לו, אני אבוא אליהם והם לא יאמינו לי, אין לו דין כובש את נבואתו. מה ראיה? מהפרקי דרבי אליעזר, שהפרקי דרבי אליעזר כותב בפרק יוד, שמה הטעם שהוא סירב ללכת בשליחות השם, שלא יגידו עליו נביא שקר. אומר עליכם משנה, הרי מכאן שדין כובש את נבואתו, זה רק כאשר ברור לך שישמעו לדברים שלך. אבל כאשר ברור לנביא, לא ברור לו לנביא שישמעו לדבריו, הוא לא בגדר כובש את נבואתו ממילא. כשיונה התנבא בפעם הקודמת על ירושלים, ואמרו עליו נביא השקר. אז עכשיו היה לו סיבה טובה לחשוב שלא יקבלו את דברי הנבואה שלו. ממילא, מה היה הקושיה? כובש את נבואתו. לא, אין לו דין של כובש נבואתו. למה? כי כובש את נבואתו, כשברור לו, וכאן כבר שהיה לו חשש שלא ישמעו לו, כי אמרו עליו כבר עם ישראל נביא השקר, ושוב עכשיו הוא ילך ויגידו, לאיפה אתה הולך? אני הולך לנינווה להגיד להם שנינווה נהפכת. והנה נינווה לא נהפכה, שוב יגידו עליו נביא שקר. נמנע יונה ולא היה לו דין של כובש את נבואתו. יפה? תירוץ שמיני, אומר מרן החידה, דין כובש את נבואתו, כאשר אתה נביא, בורא העולם אומר לך, לך תתנבא לעם ישראל. כאשר לך תתנבא לעם ישראל, אז אתה יש לך דין של כובש את נבואתו. אבל פה הקדוש ברוך הוא אמר ליונה, לך לנינווה העיר הגדולה, לך תתנבא לאומות העולם. נבואה לאומות העולם, אין דין של כובש נבואתו, מסביר מרן החידה. מרן החידה, דין כובש נבואתו זה כאשר הנבואה היא לישראל ולא לאומות העולם. הרב חידה אומר את זה כסניף, אבל אני אמרתי לא רק כסניף, אלא כעיקם של דברים אומר את זה. יפה מאוד דברי מרן החידה, הוא לא צריך את היפה שנגיד, אבל דברי פי חכם חן. למה? כי הראיה שתהיה לו זה מהמדרש עצמו. כי בפעם הראשונה והשנייה כשהלך יונה, כשהלך יונה הרי לירושלים, אומר המדרש בפרקי דרבי אליעזר במדרש תנחומה, עם ישראל לא קיבל את דבריו. כשהוא בא לעם ישראל ואמר להם, קומו מירושלים, תחזרו בתשובה שירושלים לא תחרב, אחרי ירושלים לא נחרבה. יצא משם יונה, אמרו לו, אתה נביא השקר. הרי ששם יונה לא כבש את נבואתו. אם באמת היה יונה סובר שבמקום של נבואה של ישראל מותר לקרוש את נבואתו, הוא לא היה כובש את נבואתו. הרי ששם הוא כן אמר לעם ישראל, אפילו שהוא ידע, או שהיה לו איזשהו חשש, או אבא אמינה שיגידו עליו נביא השקר. הרי אם בפעם הראשונה לא האמינו לו, למה שבפעם השנייה יאמינו לו? ואף על פי כן הוא לא מנע את עצמו, והוא כן אמר להם את דברי הנבואה. אבל פה, כשהוא הולך אל הגויים, הוא לא רוצה להגיד להם את הנבואה, למה? הרי כובש את נבואתו חייב מיטה? לא, נבואה לגויים אין דין כובש נבואתו. אלא מה? הפירוש שאני אומר עכשיו, שאני מביא ראיה לדברי הרב חידה, זה קצת היסטור את התירוץ הקודם שאמרנו, בסדר? אבל זה 70 פנים לתורה. ככה מתרץ מרן החידה, שנבואה של גויים, בפרט שיש בה נזק לעם ישראל, לא נחשב לו דין של כובש את נבואתו. הרי, מה היה המהלך של יונה? שברגע שהוא יגיד את דברי הנבואה, אם הוא יתחייב מיטה, אז עם ישראל יכולים לקבל מיטה, ואז לא יהיה עם ישראל בעולם. לכן, לצורך כזה, אפשר להגיד שמותר. אם כך, יהיה לנו תירוץ התשיעי. מה התירוץ התשיעי? כובש את נבואתו חייב מיטה, כשזה בדבר מסוים. אתה יודע, הקבוצה הזאת, אבל כשזה כללות העם, כשיתבטל כל עם ישראל חס ושלום, בזה מותר לנביא לכבוש את נבואתו. וזה היה הסברה של יונה הנביא. ככה תירצנו. בא המלבים, אומר תירוץ חדש, תירוץ עשירי הגענו עכשיו. בא המלבים ואומר, יש הבדל בין כובש נביא, שנשלח לומר דברי נבואה, לבין נביא שנשלח במאמר השם. לא לומר דברי נבואה, אלא להוכיח את העם ולעורר אותם בתשובה. כשהקדוש ברוך הוא אמר לי, עונה לך אל נינווה, לא היה לו את הדברים האלה בדברי נבואה, ואז נחשב לו ככובש את נבואתו חייב מיטה. אלא הוא נועד להיות כעת המוכיח שלהם לעוררם בתשובה. ולכן לא היה לו דין של חייב מיטה. לא, הוא לא כבש את נבואתו. כי זה לא היה דברי נבואה. יש דברי נבואה שבורא העולם מתנבא ואומר לך, המלאך בא ואומר לך, תשמע, רצון השם שתלך ותאמר כך וכך. אבל אם אתה לא אומר, אתה כובש את הנבואה. ויש סוג אחר של דברי תוכחה שאתה צריך לומר, כדברי תוררות ולא מדין נבואה. הדברים האלה, אומר המלבין, שנאמרו, הם לא נאמרו בדין נבואה, אלא זה נחשב לו רק עבירה שהוא ביטל מצוות עשה של מצוות התוכחה. אז על מצוות תוכחה שהוא ביטל, הוא לא חייב מיטה בידי שמיים. זה תירוץ של המלבים. תירוץ 11 מתרץ אותו רבי חיים שמואלביץ. רבי חיים שמואלביץ אומר דבר נפלא מאוד. אומר, תראה, אמרנו מקודם שיונה, הרי למה נעשו לו, הרי היו לו הרי ניסים עצומים, מי שיראה במדרש, ניסים על גבי ניסים הרי נעשו ליונה בימי הדגה. ניצח את הלוויתן, ראה לו פתח גינם, גן עדן, ים של ניסים. איך בעצם הקדוש ברוך הוא עזר לו לעבור כל כך שלבים כאלה של ניסים? אומר רב חיים שמואלביץ, ואנחנו כבר הסברנו את זה ברוך השם מעצמנו, אבל רב חיים שמואלביץ זכינו לכוון לדבריו, שהוא אומר, אדם שמוסר את נפשו למען הרבים, יש לו דין אחר כלפי שמיים. תמיד אני אומר, כשהייתי בזמנו, עד לפני כשש שנים, שהייתי חזן בקהילות ישראל, הייתי זוכה לדרוש לפני נעילה. היום אני בישיבה, אני זוכה לשמוע, ברוך השם. זכות? לשמוע דיבורת עוררות. אז תמיד הייתי משתדל כל שנה לעורר, אחד הנקודות שיכולים עצה לזכות ביום ראש השנה, ועצה לזכות ביום הכיפורים, אם אתה אדם שרבים צריכים לו, יש לך דין אחר בשמיים. אם אתה עושה משהו ציבורי, תהיה גבאי, תהיה רב, תעשה משהו טובה למען הרבים, אז יש לך עצה לזכות ביום הדין בדבר אחר. אומר הרב חיים שמואלביץ, יונה, למה זה חשוב לו כאלה ניסים? כי הוא מסר את נפשו, הוא ויתר אפילו על דרגות רוחניות בשביל עם ישראל. נכון? ממילא, אומר הרב, דין כובש נבואתו, זה לא שייך אלא רק במישהו נביא. אבל לא במי שפעם התנבא. אני הייתי בארץ ישראל, שרתה על הרוח הנבואה, אז היה לי דין של נביא. ברגע שהוא ברח מארץ ישראל לחוץ לארץ, בחוץ לארץ אין עליו נבואה. ממילא אין לו דין של נביא. ברגע שאין לו דין של נביא, אין לו דין של כובש נבואתו. כובש נבואתו זה כאשר אתה נמצא במקום הנבואה, באטרד הנבואה, במקום שהוא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, כבר אין עליו השראת הנבואה. במקום אחר הוא כותב דומה לזה, הוא אומר שכאשר הנביא מאבד את מדרגת הנבואה, ממילא הוא שוכח את כל מה שהוא ידע בנבואה, כי כל הידיעה שלו זה לא ידיעה טבעית, זה ידיעה אלוהית, זה ידיעה נבואית. ממילא עכשיו הוא לא נביא. מה הוא אומר? אני רוצה לברוח תרשישה, כי אז הוא ישכח לגמרי את השליחות שלו. טוב, עד כאן רבותיי ראינו כ-11 תירוצים, 11 תירוצים, למה יונה לא התחייב מיתה בידי שמיים, ולמה, או שאמרנו שני דבר, או שלא היה לו דין בכלל של כובש נבואתו, או שגם אם היה לו דין של כובש נבואתו, למה הוא ניצל? למה באמת גוי יכול להיות קרוב לתשובה יותר מעם ישראל? זה בעזרת השם בשיעור אחר, שם נראה. בעזרת השם עוד הרבה ביאורים, ולסיום הדברים, הסברנו, יונה הנביא הוא כתרג הרי על עם ישראל, נכון? יונה. יונה הרי לא רצה שיהיה כתרוג על עם ישראל, ולכן הרי הוא סירב לשליחות כמו שאומר הירושלמי. בזה הסברנו למה מפתירים את יונה ביום הכיפורים. למה מפתירים את יונה ביום הכיפורים? הרי כשאתה קורא הרי את הספר יונה, מה אתה רואה? לבשו סקים, לתעניות, חזרו בתשובה, על הבהמות אפילו. הגמרא אומרת בתענית את זין, אפילו מרש הגזול, אם אחד גזל לחבר שלו איזה קורה וכבר בנה את הארמון, על העקר את הבירה, מה שלא כן בעם ישראל, כמו שכתנו בגיטינוני, עליבא דבית הלל. למה משום תקנת השבים? זאת אומרת, רואים שהתשובה שלהם לכאורה הייתה תשובה מאוד מאוד חזקה. נו, אז זה היה הפחד של יונה. איך אתה קורא את זה בכלל ביום הכיפורים? מה, אתה נורמלי? תשובה. היא הנותנת. עשינו שיעור בזמנו בברכו, לפני כשלוש שנים. דיברנו שם, הבאנו ראיות, שיום כיפור אין בו שטן, אין בו פגע רע. היצר הרע, לא רק שהוא לא מקטרג, אומר הזוהר בפרשת אמור, וגם פרקת רבי אליעזר, אלא הוא מסנגר על עם ישראל. לכן, אין חשש ללמוד תשובה מאותם הגויים ביום הכיפורים. יהיה כתרוג? אין כתרוג ביום כיפור. ולכן מפתירים את יונה ביום הכיפורים. השם מזכה אותנו שנזכה ללמוד את דרכי התשובה, איך יונה אהבת ישראל בערה בו לעורר את העם לתשובה, איך אהבת ישראל שטבע כבוד הבן ולא כבוד האב, וזכה להיות משיח בן יוסף. השם מזכה אותנו שישלח לנו בקרוב את משיח צדקנו ונשוב בתשובה שלמה ובא לציון גואל, אמן ואמן. בכבוד כבוד הרב. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברך אותו שאני אמרתי לו את זה מהצדקו, יגדיל תורה ודיבור, אולי 5:10. יש לי שני בריתות לפני, אני אחר כמה דקות.